שבוע טוב, מוצאי שבת קודש, פרשת כי תישא. אנחנו לא נדבר על פרשת כי תישא, כי בוודאי שבשבת הזו כל אחד הרים את הראש שלו למעלה, וכי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. אבל תרגום מתרגם, מה זה לפקודיהם? זה מצוות, פיקודין, פיקודין זה מצווה. זה צריך להרים את הראש, וגם אם אדם נפל, אז שידע שנפל, תיקמתי. אנחנו בספר הזוהר, אצלי, זה בדף סמך א', אני לא יודע, תראה לי בדף אצלכם, אמר רבי אלעזר. אנחנו מדברים על הפסוק, מיד אני אראה לכם פה, אמר רבי אלעזר, כן, בעמוד חף-ה. רבו אז, בבקשה, עמוד חפה, אמר רבי אלעזר, כאן, פה, זה התה שלי, פה זה התה שלי, נו, תה, אין כמו תה, לא יודע, אני תמיד מתלבט אם להגיד תה, או להגיד כמו שאומרים ביידיש, תאי, תה ויוד, למה? כי תה זה תף והה, ותה ויוד זה המילה קדוש, את אני לא יודע, כי תה ויוד זה ראשי 410, המילה קדוש זה 410,
זה טוב.
אז אני מתלבט, אז שיהיה תי. תי זה קדוש. אמן. אנחנו אמרנו שאנחנו כל שיעור במוצאי שבת, אנחנו נפתח בלימוד סנגוריה על ישראל. אבל חשבתי לעצמי שזה לא נכון, שרק אני אגיד כל הזמן סנגוריה על ישראל. אז מי השיעור הבא, שכל אחד יכין איזה משהו קצר, ללמד סנגוריה על ישראל, יגיד אותו ונתחיל את השיעור. אנחנו רוצים שהתנוצצות של אליהו הנביא תהיה אצל כל אחד ואחד, ולא משהו פרטי, רק אצלי. אז לאבא, שיעור הבא, שמישהו יכין, כל אחד יכין, לא מישהו, נגיד כל פעם משהו קצר. אנחנו יודעים שעם ישראל, כשעמדו בפרשת העגל, אנחנו יודעים שבסופו של דבר רוב המפרשים פירשו, פרשי המקרא של למעשה, גם הזוהר הקדוש, עושה הפרדה מוחלטת לחלוטין בין עובדי העגל שהיו הערב רב ולא היו יהודים בכלל. כלומר, לא היו כאלה שהתגיירו, לא היו כאלה שקיבלו עליהם אפילו שבע מצוות בני נוח, אלא היו מצרים, שביניהם היו שני קוסמים שהזוהר הקדוש מביא את שמם, ואני לא רוצה להזכיר אותם, והם עשו מה שעשו בקסמיהם, ויצא העגל, ולמעשה עם ישראל נשאר קדוש כפי שהוא היה. וההוכחה הזו שעם ישראל נשאר קדוש כפי שהוא היה, שאחר כך הקדוש ברוך הוא נותן ומגלה למשה רבנו את אותם י' ג' מידות מחילן דרחמי, בזכות ישראל, בעבור ישראל. ומכאן מודעה רבה שיהודי גם כשהוא חוטא, אז הוא חוטא רק בגלל שגבר בו באופן זמני דעת של שטות. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, ואם רוח שטות, אז לא דנים את האדם בזמן שהוא שוטה, כי השוטה פטור מן המצוות, אלא צריכים לרחם עליו, ופותחים עליו מרחילן דרחמי, ויעשה תשובה, והקדוש ברוך הוא יסלח לו.
זה גם בגלל הגוי.
וזה רק בגלל אותם ערב רב שהיו בתוכנו, אז במדבר. מכאן עם ישראל יודע להתרחק מאז ומתמיד מגויים, ואף על פי שלפעמים יש לו נטיות כאלו אחרות, בתוך תוכו הוא לא רוצה את זה, הוא יודע שזה לא טוב, ולכן מה שחסר לנו זה כמו שהיה אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב. מסופר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב שעמד יום אחד בגלות הגדולה ואמר לקדוש ברוך הוא, תשמע קדוש ברוך הוא, ואנחנו נגיד לו את זה עכשיו כאן בשמו. ריבונו של עולם, אם אתה לא תגאל את ישראל ותחכה עוד ועוד ועוד, לא יהיה לך את מי לגאול. אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, די, נמאס לנו. די, מספיק, כבר 2,000 שנה אתה מושך אותנו. תגאל אותנו. והוא יגאל לנו בקרוב במהרה בימינו, אמן. אמר רבי אלעזר, אנחנו יודעים שהפסוק אומר, ובצל ידי כיסיתיך. זה המשך הפסוק שמה שלמדנו מקודם. בתוך השמיים ולסוד הארץ, כן? ובצל ידי כיסיתיך. שואל רבי שמעון, סליחה, רבי אלעזר שואל את אבא שלו, רשב"י. אבא, תתה, מה פירוש ובצל ידי כיסיתיך? מה הכוונה? אמר לרבי שמעון, אני אסביר לך מה הכוונה, ובצל ידי כיסיתיך. יש לך את זה בעמוד למטה, עמוד חפה. דף חפה, דף חפה, דף חפה. חפה. דף חפה, בצד שמאל למטה. אמר רבי אלעזר, ענה לו רבי רשב"י, בשעת הדית מסר אורייתא למשה, אנחנו דיברנו על חידושי התורה, ומעלת חידושי התורה באופן כללי בנגלה ובנסתר, וההבדל שהנגלה מקבל את השפע מהמלכות, וסתרי תורה מקבלים מי? נו? מאיפה מקבלים סתרי תורה? אז אם דאורייתא מקבלים מאיפה? נו תגידו, תסתכלו בבלים. מה מקבלים מאיפה? מי? הבינה. מי? עריך, כן? מלמעלה למעלה, דרך האק. כלומר, למעשה זה עולה לעולמות עליונים שאין לנו בו שום תפיס הכלל. כן.
זה עולה,
עולה, עולה, עולה, ומגיע לאק ולאין סוף, ומאחד עם האין סוף. ולעומת זאת, בנגלה זה נעצר במלכות של זה. זה של הצילות. אז אם ככה אומר רשב"י, אני אסביר לך בשעת הדית מסר אורייתא למשה רבינו בשעת מתן תורה, כשמסר הקדוש ברוך הוא את התורה למשה, אתו כמה ריבו דמלאכי אילאין לאוקדה לי בשלהובה דפומהון. מוכר גם המדרש, שאלה משה למרום, באו המלאכים לשרוף אותו בהבל פיהם. כן? מה זה ילוד אישה בינינו? מה רוצה פה בשר ודם בעולמות העליונים? עד דחפה עלי קודש הבריחו. הקדוש ברוך הוא כיסה עליו בצל ידו. ולכן, והשתה דהי מילה סלקה והתעתרה וקיימה קווי קודש הבריחו. גם עכשיו, שעולה, עולה חידוש תורה, הוא מתעתר ועומד לפני הקדוש ברוך הוא. אז למעשה, בוודאי שתורת בני אדם, היא לא עומדת ביחס כלשהו למלאכי השרת. כמה שהתורה תהיה קדושה, כמה שהתורה תהיה חידוש, אבל מלאכי השרת הם מלאכי השרת, הם נקיים מכל רבב, שלמים בכל השלמות של מלאך, והם רוצים לשרוף את החידוש הזה. מה להם בילוד אישה בינינו? מה זה? מה הוא עושה פה? מה הדבר הזה? שעולה החידוש התורה ומתעתר ועומד לפני הקדוש ברוך הוא, יוכפה על האי מילה, הוא, הקדוש ברוך הוא, מכסה על אותו החידוש למה, וקסה על האו ברנש, וגם על אותו אדם, הוא שומר עליו. דלה השתמודה לגביו, אלא קודשה בריחו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכסה על האדם הזה שמחדש חידושי תורה בניגלה או בניסתר, ולמה? שלא יכירו בו המלאכים. זה נורא מוזר, תכף נסביר מה העניין. נורא מוזר, כי יכול המלאכים מקנאים בבני האדם. ולמה? ולא יקנאי, יקנאו לגבי ולא יקנאו בו. למה הם מקנאים? איך יכול להיות שאנחנו אומרים שיש קנאה במלאכי השרת? הרי אחד הדברים שמשה רבנו אומר למלאכים לפי המדרש, אומר ושום קנאה יש ביניכם, נכון? ופה אנחנו רואים לכאורה שיש קנאה. עכשיו לפי שרואים את גודל אור התורה שעולה בחידוש, איזה אור שיכול לברוש שמיים חדשים, והקדוש ברוך הוא מכסה עליו בעוד החידוש עולה, למה? כדי שלא יקטרגו עליו לומר שלא ראוי למעלה הזו, שמחמת מעשיו הרעים, ולא יבלבלו את השמחה. זאת אומרת שזה לא קנאה במובן של איש מקנה לרעהו, כי קנאה אין ביניהם, אלא יש להם קנאת השם צבאות, קנאה לאמת. איך יכול להיות שהאדם שחוטא, וכל אחד לפי המדרגה שלו והחידושים שלו, אבל אנחנו בשר ודם, הוא מחדש בתורה, יופי! התורה היא תורת אמת, התורה וקודש הבריחו חדם. ואיך בא בן אדם הזה פתאום מחדש חידושים? זה כתרוג. לכן הקדוש ברוך הוא בגודל אהבתו את חידושי התורה, מכסה על האדם ועל החידוש. עד מתי? זה לא כל הזמן. כן. כי הם רוצים להזיק לו, לכן הם מגינים עליו, כביכול זה חוצפה. מי אתה שתחדש? מי אתה? זה תורת השם. אתה מחדש בתורת השם? בשר ודם, אתה לא מתבייש? זה חוצפה. איך אתה מעז? לכן הקדוש ברוך הוא מכסה עליו. ותכף נבין מה הכוונה. אני אסביר מיד. עד יתעביד מהאי מילה שמיים חדשים. כלומר, עד שהקדוש ברוך הוא בוחן את החידוש, ואם זה בנסתר, והוא חותם בחותם אמת, נהיה שמיים חדשים. אם זה בנגלה, הוא חותם חותם אמת, כמו שראינו, ובורא ארץ. כן, ארץ חדשה. ואז, אי אפשר כבר לקלקל אותם. למה? כי הקדוש ברוך הוא חותם שם, חותם אמת, וחותם של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לגעת. הדאוד הכתיב, וזה מה שכתוב בפסוק, ובצל ידי כיסיתיך לנטוע השמיים ולסעוד הארץ. זה הפסוק, אני מכסה אותך עד אשר זה נהיה או שמיים או ארץ, תלוי איזה חידוש אתה מחדש. טוב, זה למעשה, ככה מסביר הרמק את הפסוק הזה בביאורו על הזוהר, והרעיון הוא כזה. אנחנו יודעים שהתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, אנחנו יודעים שהתורה קדמה לבריאת העולם. תורה קדמה לבריאת העולם. כלומר, מה שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה אומר שכביכול, כן? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התוכנית האלוקית שמוצפנת בתוך התורה. לכן אומרים שהתורה כולה היא סודות הבריאה. ראינו כבר יותר מפעם אחת שמה שנאמר שהקדוש ברוך הוא גנז את האור ההוא, הידוע לצדיקים לעתיד לבוא, מוסתר איכן בתורה. עכשיו, מה זה החידוש? החידוש זה כאשר מגלים את האור הזה. כלומר, כאשר יש יהודי שמחדש חידושי תורה בניגלה או בניסתר, למעשה הוא חושף חלק מהאור הגנוז שיש בתורה. כי הניגלה גלוי. הוא מחדש מתוך הניגלה מהאור ההוא. וממילא יש קנאת השם צבאות של המלאכים, כי האור הזה גנוז לעתיד לבוא, ואתה מגלה אותו עכשיו. אז כביכול אתה עושה משהו שהוא נגד מחשבת הבריאה, כי לא עכשיו, זה עתיד לבוא. ולכן הם רוצים לפגוע באדם הזה, כי לכאורה הוא מורד, הוא עושה הפך רצון השם. זה עדיין לא עתיד לבוא. עדיין אנחנו באלף השישי ולא באלף השביעי. אז מה אתה מזרז? מה אתה עושה? לכן הם רוצים לפגוע בו. אבל הקדוש ברוך הוא שגנז את האור הזה בתורה על מנת שיגלו אותו בעולם הזה גם כן. אז לכן הוא היחיד שמבין את הגודל של החידוש, ולכן הוא זה שצריך להגן על האדם. ועל החידוש שלא ייפגע האדם ושלא ייעלם, לא עלינו החידוש. לכן אומר, ובצל ידי כיסיתיך, אבל שימו לב למה אני אומר את הדברים הללו, מתוך המשך הפסוק. כי החידוש הזה הוא מה? לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. כלומר, זה אותם שמיים וארץ של העתיד לבוא, שהם נוצרים מהאור הגנוז בתורה של החידוש. וזה המאבק הקבוע שיש בין העולמות הרוחניים לעולמות הגשמיים, שאנחנו צריכים לדעת לחבר ביניהם, כי לכאורה יש מקום לנתק בין השניים, וזה לא נכון. כי העולמות הרוחניים אומרים, חכה, זה לא הזמן, זה לא שייך, מה פתאום, זה עתיד לבוא, והקדוש ברוך אומר לאדם, זה כן שייך, זה עכשיו והרגע. כי כל דבר שאתה מחדש בעולם הזה, אפילו כשהוא באלף השישי, או האלף הרביעי, או האלף החמישי, לא משנה, הוא כבר בונה את אותם שמיים חדשים וארץ חדשה שיהיו לעתיד לבוא. לכן הקדוש ברוך הוא זה שמגן על הדבר הזה. איך אנחנו יודעים שזה בדיוק ככה? כי כל מיני חידושים היו בעולם, בפרט בסתרי תורה, כמו כל מיני כתות למיניהם של ימח שמו ושם זכרו, שינצדיק ההוא, כן? הרשע, יודעים מה מדובר? לא רוצה להגיד את שמו. היה בטורקיה, היה אחד, כן? זה גם כן עשה כל מיני עניינים, אבל בסופו של דבר, הוא נדחף החוצה וקרה מה שקרה, והמיר דתו. זאת אומרת, מי דחף אותו? המלאכים. למה דחפו אותו המלאכים? כי הוא לא היה מחוסה, לזה הקדוש ברוך הוא, תורתו לא הייתה תורת אמת. לכן הוא פעל בכוחות התומה, פעל בכוחות התומה, ודחפו אותו החוצה, עד שנזרק לגמרי החוצה. כן?
עכשיו זה כתוב שמקודם אנחנו ראינו שהחידוש בעצם הוא בורא, הוא יוצר רקיעה חדשה.
כן, שמיים חדשים.
לא, כתוב רקיעה.
כן, אבל רקיעה זה הסבר למילה שמיים.
רקיעה, נאמר שרקיעה זה עומקיו. אז שמיים וארץ זה אותו דבר?
ודאי. שמיים זה עמקיף. והארץ זה לא עמקיף. עוד פעם, אני רוצה שנזכור. גם לארץ וגם לשמיים יש מקיפים. הם חייבים מקיפים. כשאנחנו מדברים על הנגלה, אז הוא יוצר ארץ חדשה, שזה במלכות. כן? שזה אור מקיף למה? למלכות. ושהוא מדבר בסתרי תורה, הוא יוצר אור מקיף ברקיע. כלומר, תמיד מדובר פה על אור מקיף.
כלומר, בעצם מה שרציתי, שהמילה כאן שמיים ורקיע,
זה אותו דבר.
זה אותו דבר.
כן, כן, ודאי. גם הזוהר אמר את זה מקודם, שהשמיים מה זה רקיע. אנחנו רואים את זה גם בפסוק. ובראשית, אתה אומר, ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וכו' וכו', ויעשו אלוקים את הרקיע. כלומר, השמיים האלה זה הרקיע. שיש רקיע שהקדוש ברוך הוא מפריד בין מים עליונים למים תחתונים, זאת אומרת בין רקיעים עליונים לבין רקיעים תחתונים. כן.
יש כמה תפיסות של מלאכים אצל חז"ל, או שחז"ל הם תמימי דעים.
מה פירוש תפיסות של מלאכים?
כי אני, אתה אומר את זה מרש, יכול להיות שפשוט.
תגיד.
התפיסה שלי לא נכונה. שמלאך הוא סוג של רובוט, שיש לו תפקיד אחד, שהוא נוצר בשביל למלא את התפקיד, כמו שהיה בסיפור עם אברהם.
אוקיי.
עכשיו, יש לו אפשרות לסטות מהדרך. ולעשות כנגד
הרצון השם? שאלה נהדרת, שאלה נהדרת, שאלה טובה, שאלה נפלאה.
יש כמה תפיסות, ואני שמעתי.
לא, לא, לא. אז אני אגיד, השאלה נפלאה. אך, אני אומר לך, לפעמים, אתה שומע שיעור, או אתה לומד איזה משהו, אתה פותח ספר, אתה רואה איזה משהו, ואתה לא מבין למה. השבוע, דיברתי עם ידידי וראי הטוב, שאנחנו הרבה שנים חברים, ולומדים יחד בניסטר. רבנו צורי, דיברנו כל מיני דברים, כל מיני שאלות, ואז דיברנו על נושא המלאכים. ודיברנו על בערך מה שאתה אומר, האם ייתכן שמלאך יעשה נגד רצון השם? כי מלאך לכאורה, מלאך פרושו שליח, הקדוש ברוך הוא יוצר אותו לעניין מסוים, תפקיד מסוים, וזהו. יכול הקדוש ברוך הוא להגיד לו, מי תאריך פלוני, התאריך אלמוני, אתה עושה תפקיד זה, ומשם התאריך הבא, תפקיד אחר, זה לא משנה, אבל הוא מוגבל לתפקיד שבו הוא ממונה. ואז אמר לי, אני לא מבין, איך שכחת? אמרתי לו, בסדר, אולי שכחתי. הוא אמר, זה פשוט שכן. זה היה. אמרתי לו, איפה זה היה? הוא אומר, בספר בראשית. תסתכל, כתוב, אנחנו ראינו זה פה. בבואו בני האלוהים. מה זה בני האלוהים? אותם שני מלאכים, עזה ועזאל, שמרדו בקדוש ברוך. ובאו לעולם הזה, ועשו נגד רצונו. זאת אומרת,
אבל שם זה עדיין לא ראיה.
רגע. זה מופיע בספר בראשית, תסתכל בראשי, מביא את המדרש, כאשר מדובר על ויראו בני האלוהים ובנות האדם ויבואו, כן, זה מדובר על שני מלאכים. ועד מהם יצאו הנפילים. כלומר, זה אומנם לא ראיה מוחלטת, אבל כן ראיה שהם עושים, עשו. הייתה תקופה בבריאה שלאחר חטא עץ הדעת, היה בלבול בעולמות. היה מה שנקרא בלגן. התערבב הרע בטוב, ונוצר מצב שהוא בעייתי. באותו זמן שהתערבב הטוב ברע, היה כוחות למרוד נגד הקדוש ברוך הוא. ההוכחה שעד היום, כן, בני אדם מורדים בקונם. אם מילא לא היה מעורב רע בטוב, זה לא היה קורה. עכשיו, היות ואנחנו כבר למדנו, שהעולמות העליונים הם נפעלים ומושפעים ממעשינו. ראינו את זה. למשל, כמו שלמדנו, בקריאת שמע, בזמנים מסוימים, אז יש ייחוד כזה, ייחוד כזה, ותלוי מה אתה אומר, מה אתה עושה. אז ממילא אנחנו משפיעים על הכוחות הרוחניים, האם הם יהיו לטוב או למוטב. כן, האם זה יהיה טוב או הפוך. ויש מצב שבו אנחנו מחזקים את הצד ההפך הטוב, וממילא הם עושים נגד רצון השם, כי דרכו של הטוב להיטיב. כלומר, הוא רוצה לעשות טוב. ונהיה לא טוב. למה נהיה לא טוב? כי האדם פועל שיהיה לא טוב. וחוק קרבה, הקדוש ברוך הוא בבריאה, שאם יקרה א', יהיה א', אם יקרה ב', יקרה ב', אז לכן יש מצב שגם משרתי עליון, כן, יש לפעמים מצב שהם עושים נגד הרצון הבסיסי של הקדוש ברוך הוא לעשות טוב. עכשיו, איפה אתה רואה את זה? אתה רואה את זה גם בתפילה. בתפילה של ראש השנה וכיפור. אתה אומר בתפילת ראש השנה וכיפור, ואנחנו מכירים את זה יותר בתפילתו של רבי, איך קראו לו? נו.
רבי אמנון.
שאומר, הוא מלאכים מחפזון, אוכילו רעדו יוחזון, ואמרו, הנה יום הדין. כלומר, מה להם ולדין? יש להם דין, גם הם. לכן, אין שינוי בתפיסה במלאכים, אלא שיש זמנים מסוימים. שבהם גובר צעד ההפך הטוב, ומילא זה נגד רצון השם להיטיב לבריאות. כי הוא רוצה רק לעשות טוב.
יש גם בגמרא, אני לא מספר את שם, גם היה פעם אחת שהמלאך גבריאל,
כן.
גם כן. קיבל מלכות.
בגלל שהוא עשה נגד.
בגלל שהוא גילה מה שיחסרו לגלות.
אתה רואה דרך נתניהו הנביא? הוא אומר, מי גילה עשרות זה לבניי? אתה בוא הנה. למה אתה מגלה את הסוד הזה? זה לא היה צריך להיות לבני אדם, טרח מלכות. כלומר, יש מצב, בדברים כאלה, שאנחנו לא מבינים בהם שום דבר. באמת, זה השגות שאנחנו לא תופסים בהם, אבל כן, כי הנבראים, נעצרים לדעת, שמה פירוש נברא? נברא הוא דבר מוגבל. וזה לא משנה אם הוא בבשר ואדם כמונו, או אם הוא מלאך רוחני, הוא עדיין מוגבל, הוא נברא, הוא לא עין, הוא נברא. והיותו והוא נברא, הוא מוגבל, ואם הוא מוגבל, כן, אז יש בו מגבלות. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות בינינו לבין מלאכי עליון, כן, אבל, עכשיו למה אני אומר את זה? ניקח למשל את המילה, אנחנו מדברים על המרכבה, כן? מה זה מרכבה? המילה בעברית מרכבה פשוטו דברים מורכבים, חלקים, שמרכיבים אותם. זה מרכבה. פשוט. מה זה מרכבה? מרכבה דבר מורכב מכך וכך וכך פריטים. כך וכך וכך עניינים. לא, המושג של מעשה מרכבה שאנחנו מדברים בזוהר ובקבלה, זה הכוונה שזה מרכבה, זה להבדיל מן האין סוף שהוא לא מורכב משום דבר, אלא הם מורכבים, הם מוגבלים, הם נוצרו. מה שאין כן, האין סוף, ברוך הוא שהוא אין בו שום דבר, הוא שלם בכל השלמות. לכן כדי להבדיל בין הכוחות הרוחניים הללו והללו, בין האין סוף ברוך הוא שהוא שלם בכל השלמות, ואין בו שום הרכבה ושום דבר, כן, לבין המלאכים שרפים וכו', שהם הרכבה. כל כך הוא לוקח אש ומים ועושה מלאך. כן, כי כתוב בפסוק, באחד הפיוטים, מלאך בלול באש ומים, זה כמדומני בתפילת גשם.
אין לו הטבע שלנו לעשות מה שאנחנו עושים. כלומר, לפעמים ללכת נגד רצון, יש לנו בכלל. וזה לא, אצל המלאכים זה לא טבע.
נכון.
זה נגד הטבע.
יפה. אצל בני האדם יש בחירה, ולמלאך אין. אלא, שמתי קורה מצב...
שהשיעור יהיה
לרפואתם. תכף תקריא. שכאשר יש מצב שבו יש התגברות הפך הטוב, אז יש כוחות מסוימים הרוחניים שהם נחקקו במציאות כנבראים, שיהיה להם אפשרות לפעול יותר. וזה נגד הרצון הבסיסי של הקדוש ברוך הוא להיטיב. הם לא מורדים, אבל זה הפך הרצון להיטיב של הבורא, ברך. זה בגלל מעשה בני האדם. השיעור על רפואת. תליה. בת יהודית שלמה. שלומית.
אביחי בן רבקה.
אביחי בן רבקה, לרפואה שלמה, לנעמי בת שולמית, בכללות כל חולי עמו ישראל והזקוקים בישוע. לכן, נמשיך הלאה בזוהר הקדוש. מכאן, אנחנו לומדים שכל מילה, ופה רבותיי, זה דברים חשובים, כל דבר שאנחנו יודעים שהוא סתום ומחוסה, כל דבר, שהוא אין לו גילוי בעין, מה שנקרא אין עליו עין, לא רואים אותו, הוא מחוסה, זה עולה לתועלת רבה, משום שאין בו עין הרע. זה הגמרא אומרת בפורש, אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעת הקמה. כלומר, בזמן שקוצרים את השיבולים, ואדם רואה שדה עם שפע גדול, אז זה הגמרא אומרת שלא יעמוד שם. למה? שמא יקנה, שמא יגידו ויטיל עין הרע. עכשיו, פה בנושא של עין הרע, אני לא רוצה עכשיו להיכנס ולהרחיב, אבל פה ניקח את זה בפשטות, אף על פי שאנחנו יודעים שיש בזה דעות רבות, שונות ומגוונות, לפי משמעות הזוהר הפשוט, שיש מושג שנקרא עין הרע, ולכן הדע הוא דכתיב, זה שכתוב בפסוק, ובצל ידי כיסיתיך, על ידי זה שאני מכסה אותך, את אותו חידוש ואת אותו אדם, אין עין הרע של מי? של המלאכים, שולטת בך, זה דבר נורא, והיום להגיד שיש למלאכים עין רעה. עין רעה להטיל באדם, הכוונה היא פה לא כפשוטו כמו שאנחנו מבינים, שאדם מקנה בחברו ואומר, אוף, כמה ברכה יש לו, הלוואי ו... כן? אלא פה עין הרע של המלאכים, הכוונה היא שהמלאכים מקטרגים. כלומר, הם לא באים מצד עין הרע שלהם, אלא הם באים מצד הכתרוג שמעלים מפעולותיו של האדם. למלאכים אין עין רע, אלא שהם רואים את הצדדים הרעים שבאדם ומעוררים אותם. לבוא ולדאוג, האם ראוי שאדם כזה יחדש? בגין לתועלתה, בגין לתועלתה, אילה. ולכן, מסביר הזוהר הקדוש, למה צריך לחסות? משביל שזה יהיה לתועלת. ומה התועלת? הדאו דכתיב, לנטוע שמיים ולסוד ארץ. כמו שאמרנו, שהתועלת היא לעתיד לבוא. וכמו שאמרנו, שלדי שאומר את ההקדמות ודברי התורה, לעלו נבראים ארץ שמיים וארץ חדשים. ולאמור לציון, אני עתה, זה המשך הפרסוק, מה הכוונה? מה זה ציון? מה זה ציון? אתם זוכרים שדיברנו על כך שכל הספירות, וכל מה שנקרא אדם, זה פרצוף. והפרצוף הזה מחולק לשלושה קווים. נכון? ימין, שמאל ואמצע. כבר אמרנו בשיעור בפרשת שבוע ביום חמישי, שמה זה דמות אדם? מה זה מושג אדם? מושג אדם רומז לשלושת הקווים. יש לו את יד ימין ויד שמאל, והגוף באמצע מחבר בין שניהם. אז זה נראה שלושה קווים. עכשיו, הראש, יש בו גם כן שלוש מוחים. מוח ימין, מוח שמאל והמוח האמצעי, שזה חוכמה בינה ודעת. כלומר, יש שלוש קווים. ולכן זה נראה דמות אדם, כדי שאנחנו נבין מה הכוונה האדם. ואדם קדמון, כי אנחנו יודעים שיש אדם בזה של האצילות, נקרא אדם. אז כדי להבדיל בינו לבין אק, אדם שהיה לפניו, לפני אריך, אז זה קוראים אדם קדמון. אבל לא שיש שם האדם, אלא הכוונה היא לשלושה קווים, מה שנקרא חסד עם רחמים, ימין שמאל אמצע, ולכן זה נקרא האדם. ושלכן אומר פה, לאמור לעינון תרעין, אותם השערים, שמה זה השערים? שבמקדש, שבעולמות, אותם 50 שערי בינה, שהם הקדמות שמקדים מחכם, שהם כמו שערים לפתוח בהם את העניין, לפתוח את הדברים שהולך ללמד, ומילן דה מצוינין אילן על אילן. הדברים, החידושים הללו, אלו על אלו הם עולים. כלומר, מה זה לאמור לציון? לציון זה מלשון מצוין. קיבל ציון עובר, כן, ציון טוב, עולה ציון. והכוונה שהם הדברים הציונים שהם דברי התורה עצמה, החידושים. ומה שכתוב לאמור לציון עמי אתה, אל תקרא עמי, אלא, כמו שהגמרא עושה, גם הזוהר עושה, זה שיטת לימוד, היות ומדובר על קריא וכתיב בתורה, היות ואין בנביאים ובתורה ובכתובים אין ניקוד, אז יש אפשרות ללמוד, אפשר לקרוא אותה במספר אפשרויות, אפשר לקרוא עמי, אפשר לקרוא עמי, אפשר לקרוא עמי, אפשר לקרוא עמי, כן? אז יש מסורת ממשה, מסיני, איפה כותבים כך וקוראים כאחרי, אלא עם מי אתה? בחיריק. כלומר, למהווה שותפה עמי, שתהיה שותף עם הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא בורא ויוצר עולמות, כך האדם שמחדש בשביל תורה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם של העתיד לבוא. מה ענה במילולד אילי עבדית שמיים וארץ? הרי נאמר ויאמר אלוקים, כן, באמירה, בעשרה מאמרות נברא העולם, מה עוד בדיבור שלי עשיתי שמיים וארץ? כמה דעת אמר, כמו שנאמר, בדבר השם, שמיים נעשו. נכון? כך כתוב. ואם כך, היום בדבר השם שמיים נעשו, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בדיבור, אז הוא אחי, עד גם עכשיו אתה, שמחדש חידושי תורה, גם אתה, בורא שמיים ובורא ארץ, תלוי איזה חידוש אתה מחדש, בנגלה או בניסתה. זכאין הינו ומשתדלי באורייתא, אשרי להם למי שעוסקים בתורה. ועל ידי כך שהם עוסקים בתורה, עולים להם חידושי תורה, ובידוע כל אדם שלומד אפילו מעט. ופה אני רוצה להגיד משהו, יש אנשים שיושבים באמת תורתם אומנותם, יושבים כל היום ולומדים תורה, ועולים להם חידושים כהנה וכהנה. ישנם אנשים שלא יכולים ללמוד כל היום, אז הם לומדים חצי יום. ישנם אנשים שגם זה לא יכול, והם לומדים מנחי מים. אבל באותו זמן הם מקפידים על זה מאוד. זה הזמן הקבוע שלהם, מה שבחינה של קבע עיתים לתורה. והם לא זדים ממנו ואימא. אז אדם כזה, אין הפרש, אין הבדל בינו לבין הלומד תורה כל היום. אני כבר אמרתי לבלבתי, שפעם שאלו אותי מה התועלת בלבוא ללמוד פעם בשביל כל יום, רק בין מיכל הערבית, מה התועלת? אמרתי להם, תדעו לכם ששכרכם גדול ממי שיושב כל היום ולומד תורה. אמרו לי, איך יכול להיות? אמרתם בפשטות. אנחנו יודעים שאדם שיושב כל היום בבית המדרש ולומד, אין אחד, אתם יודעים מה, מעטים יכולים שבמשך כל כך הרבה שעות לא לערער בדברים שהם סתם, שלא שייכים ללימוד תורה. הראש, אנחנו בני האדם, ונכנסים לנו כל מיני דברים באמצע לימוד התורה. זה ביטול תורה ממש. אז נכון שזה בא בטעות ושוגג והקדוש ברוך הוא מוכל, כי זה לא כוונתם, זה לא עיקר כוונתם. אבל מי שבא רק לשעה, והוא קבוע בזה, כמה כבר יכול להכניס? מעט. אז בוודאי ששכרו גדול יותר, כי הוא מבטל פחות תורה. לכן, מי שיכול ללמוד כל היום תורה, אשרה וטוב, לא אחד מור היה אומר, זכר צדיק לברכה היה אומר לי, תראה, אדם שיכול כל היום ללמוד תורה, כי הוא זכה לשתי שולחנות. מה זה שתי שולחנות? יש לו שולחן אחד בכולל, שבו הוא לומד, והשולחן השני של השבר. כן, שאבא ואמא הוא המחותן, הוא מממן אותו. אז יש לו שני שולחנות, אחד פה, אחד שם, שישב ילמד כל היום. אבל מי שלא, אנחנו מבינים בברכה מפורש על המחיה ועל הכלכלה. כלומר, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא גם על זה שאנחנו צריכים לעבוד על המחיה ועל הכלכלה, ואנחנו מה לעשות, גם את זה צריך. אז מה עושה אדם כזה? אומר, אדם כזה צריך לקבוע עיתים לתורה. לכן חז"ל אמרו שבמשנה באבות, אשרי, כלומר, עניין של קבע עיתים לתורה. תמצא לך את הזמן הקבוע שעליו אתה לא מוותר באימא. וזה, חז"ל כבר מביאים בהרבה מקומות, שזה כמו האדם שלומד כל היום. כי מה רוצים מהאדם? רוצים מן האדם את הקביעות. תקבע, זהו, זהו, תעשה קבוע, שהתורה תהיה קבוע. ולכן כל היום שאתה עובד, הוא זמני, כי אתה מחכה לא לקום בבוקר ושלכת לעבודה, ואתה קם בבוקר ואומר, אוף, מתי כבר אני אגיע לשיעור? כלומר, אם הראש שלך הוא בשיעור, אז כל מה שבא לפני, זה כלום, זה בטל, זה איננו. זה בגלל צורך, אין מה לעשות, על המחיה ועל הכלכלה. לכן צריך גם את זה וגם את זה, לכן זכאין אלו ומשתדלי באור הייתה, לכן אומר הזוהר הקדוש, מי שמשתדל, לא כתוב מי שמתמיד, לא כתוב מי שיושב כל היום, כתוב מי שמשתדל. כלומר, זה תלוי במידת ההשתדלות, שאדם משקיע בלימוד התורה. די תימה, אמא די תימה דכל ברנש, דלה ידע עבידה. ואם תאמר, שהדיבור של כל אדם שלא ידע כראוי את סודות התורה, עושה שמיים חדשים, באמת, אנחנו עכשיו פה אנשים נולדים, מה אנחנו בורים שמיים חדשים? אנחנו יודעים את כל סתרי התורה. באמת, אומר הזוהר, כן, מסביר רשב"י, אתה יכול לשאול לי שאלה, איך יכול להיות דבר כזה? כן, זה כמו בן אדם, נגיד, אתה תבוא לאדריכל, שעכשיו הוא לא אדריכל, הוא לומד אדריכלות, שנה ראשונה, חודש ראשון. מה, אתה, הוא יבנה תוכנית רצינית, הוא לא יודע. אז מה, אתה תסמוך על התוכנית שלו, אתה תגיש אותה לאישור, אתה לא תגיש אותה, יפסלו לך אותה. כלומר, אל תחשוב. שמאחר שכל כך חשוב מי שמחדש חידושים בתורה, אם כן, ישתדל אדם לחדש, אפילו הוא לא מבין כמו שצריך, מבין באופן חלקי, אז אם ככה, אולי פעם יכוון לחידוש אמת, כמו הבן אדם, שיבוא להגיד, אם ככה, אני רוצה להרוויח, אני אהיה שותף לקדוש ברוך הוא, אני אתחיל להפציד חידושים, חופשי, אני אגיד חידוש כזה, חידוש אחר, חידוש פה, חידוש שם, אבל הוא באמת עדיין לא יודע ולא ראוי, לחדש קידושים בתורה. אומר רשב"י, תדע שזה לא עובד ככה. כלומר, זה לא מפעל הפיס, זה לא צ'אנס, זה לא תנסה, תצליח, לא תצליח, זה לא לוטו. מה שנאמר בפסוק, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ ולצידי גיסיתיך, לאמור לציון עמי אתה, זה עניין החידושים ומעלת החידושים. פה מדובר על מצב אחר לגמרי, אומר הזוהר הקדוש, כי ככה זה, בוא ותראה. וכבר דיברנו על המושג הזה כשהזוהר הקדוש אומר תחזה בוא וראה, אין הכוונה לראייה הפשטותית החיצונית, אלא הכוונה חזה, זה לא כמו שהגמרא אומרת פוק חזה מה עם הדבר, לך תסתכל מה נהוג ברחוב, לא, זה מבט חיצוני. פה מדובר על ראייה פנימית, עמוקה, בוא ותראה. ההוא דלאו אורחי ברזין דאורייתא. ועכשיו בואו תראו מה המעלה שלנו פה, החבורה הזו שיושבת ולומדת בקביעות, משתדלים מאוד. מי שאין דרכו לעסוק בסתרי תורה, אדם לא נוגע בזה, לא לומד את זה, אין לו שאיפה לזה, אין לזה רצון, הוא דוחה, יש כאלה אפילו שדוחים את זה, לא רוצים ללמוד בכלל. וחידש מילין, דלא ידע על בורי הון כדקיירו. חידש את הסוד, שהוא לא יודע בבירור שהוא אמת או לא. עלה לו רעיון, חידש. שלא חידש על פי ראשי פרקים והקדמות שנמסרו לו. כלומר, הוא לא ביסס את החידוש שלו על דברים שהוא למד בעבר וקיבל מרבותיו, אלא המציא. ואם כך, אלא בודה מליבו הקדמות, ואומר שלא, ואומר שזו כוונת הפסוק. יש פסוק, הופ, הוא ממציא עכשיו איזה משהו. לכן, אומר רשב"י, אל תאמר שאם אינו מעיל, זה לא מזיק. כלומר, בסדר, הוא לא אמר, לא קרה כלום. אם החידוש הוא לא אמת, אז בסדר, לא קרה כלום. כן? מכירים את הקטע הזה. טוב, תדע מה, לא אמרתי. כאילו, זהו, מחקתי. אומר רשב"י, תיזהר. למה? משום שהאם מילה סלקה ונפיק לגבי האי מילה, הדבר של הסוד הזה עולה, ויוצא לקראת אותו הסוד, איש תהפוכות לשון שקר, שזה הסמך מם, הצד השני, ומגון נוקבה לתהומה רבה. הוא בא ממקום ששם נמצא הסמך מם, הסמך מם נמצא כל הזמן במקום שנקרא תהומה רבה. אנחנו נלמד, למדנו פעם על הים הגדול, כן? תהום רבה, ששם הוא יושב, כי על ידי החידוש שאינו אמיתי, מה קורה? אני מחזק את הצד השני. כן. ומקבל הערה וכוח ממי? מהבינה של בריאה שבקליפה. כי אנחנו אמרנו שזה לעומת זה עשה אלוקים. וכמו שאמרנו שאם אדם מחדש בסתרי תורה, זה עולה למעלה דבינה, כדי משם להגיע מאבא ואמא לארי חנפין ומשם לאק ועד אין סוף. אז אותו סמך מם, סתרה אחרה, יוצא לקבל את החידוש הזה, וממנו זה נדבק בקליפה של הבריאה. ולמה לבריאה? כי אנחנו יודעים שהיא תחת האצילות, מתחת, כן? היא לא נמצאת באצילות, כי באצילות הקדוש אין אחיזה לשום דבר בקליפה, שום דבר לכוחות התומה אין להם אחיזה באצילות, אלא רק במקום הנבראים. מקום הנבראים הוא בבריאה, בריאה נברא. אומנם עולם האצילות הוא גם נברא, יחסית, כן, לריחנפין, אבל הוא זך ונקי לחלוטין. כלומר זה בעולם הבריאה כבר, זה כבר, כמו שאומר הרמב״ם, זה עולם הנשמות, זה כבר מקום שבו יש אחיזה לקליפות. ולכן הוא, הקליפה הזו של בינה של בריאה היא קליפה גדולה מאוד, חזקה מאוד. ולמעשה, מה ההבדל? איך אנחנו יודעים שמדובר על, על, על קליפה של בינה? כי אנחנו רואים שהזוהר הקדוש אומר שמדובר על קליפה דתהומה רבה. המושג רבה גדול. שאר הנוקבות בקליפה, שאר הקליפות בקליפה נקראות רק תהומה רבה. בלי, תהומה, סליחה, סתם תהומה. אבל תהומה רבה זה בינה של קליפה בבריאה. בעולם הבריאה. זה קליפה קשה מאוד. ואז ודליג 500 פרסי לקבלה להי מילה. פה אני רוצה עוד להקדים. המושגים שאנחנו מדברים עליהם במרחקים של פרסאות וזמן, זה רק כדי שהאוזן שלנו תבין קצת. כן? כי מי שרוצה להבין מה המרחק בין עולמות לעולמות, שיפתח פרקי רבי אליעזר ויראה שמדובר על מספר אינסופי, על טריליונים של טריליונים של קילומטרים, שבין עולם לעולם אנחנו לא מצליחים להבין בכלל, נגמרו המספרים, ועוד יש מקום בין ערכיים, בין העולמות. אבל אומר הזוהר הקדוש, הוא מדלג 500 פרסה לקבל את אותו החידוש. עכשיו, למה 500? אתם זוכרים. המדרש בבראשית רבה אומר שעץ החיים היה מהלך, הגובה שלו, כן? מהלך כמה? 500 שנה. פרסה, סליחה, 500 פרסה. המהלך, היו רוצים להגיד, להתחיל לטפס מהחלק התחתון של עץ החיים עד לגעת למעלה, היה צריך לטפס 500 פרסה. עכשיו, סליחה, 500 שנה. עכשיו, היות בעץ החיים זה מקור התורה, ומקור סתרי התורה, עץ חיים היא, כן? והוא כנגד 5 ספירות של הקדושה. כי אנחנו מדברים על מצב שמדובר על 5 ספירות שהם מחסד ועד הוד. אז זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. למה מחסד ועד הוד? כי אמרנו שאימה מתפשטת עד הוד, נכון? עד הוד ועד יסוד. ולכן זה חמישה ספירות, חמש ספירות. וזה כל אחד מהם כפול עשר, זה 500. כן? וכל אחד הרי כלול מ-10. ואם כך, הוא, אותו סמכמם, קופץ בכל הכוח, למה לעשות? מה זה לקחת את החידוש הזה? הוא לא עושה אותו אליו. הוא לא צריך אותו. הוא צריך אותו רק בשביל דבר אחד. בשביל לקטרג. זהו. אתה יודע מה שנקרא, קופץ, לקחת אותו. והוא מקטרג. בסדר? ונטיל לה והאזיל והאי מילה לגון וקווה, לוקח אותו חידוש ומוליך אותו לבינה של קליפה של הבריאה, והאביד בא, שימו למה הוא עושה איתה, רקיעה דשווה דשו, סליחה, להקרא תוהו, כלומר, היום זה לא יעזור. הקדוש ברוך הוא חקק במציאות שחידוש תורה בניגלה עולה למלכות, וחידוש בסתרי תורה בורא שמיים, יברא שמיים ויברא ארץ. השאלה איזה? האם זה יהיה בצד הקדושה, או חד ושלום בהפך? אז אם אדם מחדש חידושים, בלא שקיבל הקדמות ובלא שקיבל את היסוד לפני החידוש הזה מרבותיו, אז נוצר שמיים ונוצר ארץ, אבל של הצד השני. כלומר, מגביר את כוחות הטומאה, וטס והאור הוא הקיע, ההוא איש תהפוכות, אותו סטרא אחרא, טס, כאילו עובר בתוך הרקיעים הללו, בתוך השמיים, בתוך הארצות הללו, שיטה אלפי פרסי בזמנה חדה. ששת אלפים פרסאות בפעם אחת. שימו לב, איזה כוח זה נותן לו. לפני החידוש, הוא יכול היה לקפץ כמה? 500. אחר שהוא קיבל וקטרג, הוא קופץ 6,000. כלומר, בואו ותראה כמה כוח של העבירה הזו. כמה הכוח, למה? תכף נסביר. שלפני שהוא היה לו חידוש, לקחת 5, נכון? 5 ספירות. חסד, גבורה, תפארת, ניצחון. אבל אחרי שהוא בורא ארץ, מה יש לו עכשיו? את הכל.
הוא ברא רקיע בינתיים.
נכון?
ויש לו מה?
ואז יש לו הכל, יש לו 6. כל הפרצוף, למה? משום, אני אסביר. משום שברגע שיש לו 5 ספירות, זה רק בחינה של כמה מאות. כי זה 500, נכון? כי זה בבריאה. והוא טס, במקום מדלג, למה? משום שהכוח של החידוש שנעשה, שלא על דרך האמת, נותן לו 6 בחינות, הוא מרים אותו לבחינה נוספת. כי הוא פוגע במה? ברגע אדם מחדש, חידוש לא נכון, אז למעשה הוא לוקח את הכל עד היסוד. ולמה עד היסוד? למה עד היסוד? כי אמרנו שחידוש אפילו לא נסע דרך האמת הוא בורא ארץ. על מנת שהמלכות תקבל, נכון, ויברא ארץ, זה ירידה למלכות. איך יורד למלכות? אמרנו שזה מגיע הכל אל היסוד שכולל הכל, ומזה שפע אל המלכות. זאת אומרת שברגע שאדם חידש לא נכון, ולא הדרך האמת, הוא נותן כוח ומוריד את כל 5 ספירות שהיו בבינה של קליפה של בריאה, נותן כוח לסמך מהם שיוכל לקבל הערה ולמשוך למטה ליסוד כדי לברוא את הרקיע, כי הקדוש ברוך הוא גזר שמחידוש יהיה רקיע.
כן, אז זה מה שרואים פה, בעצם הרקיע שנברא זה יסוד.
נכון.
וזה מוזר, כי מקודם לא אמרנו את זה.
שמה?
מקודם נשארנו רק ברקיע.
שהכל נהיה מדברו.
לא הפך להיות יסוד.
יפה, לא, זה כן הפך להיות יסוד, אבל יש הבדל אחד. שמקודם אמרנו, שמה זה הארץ, זה המלכות, וכדי שיהיה במלכות הוא הופך להיות היות וזה חידוש אמת, אז הוא בחינה של מוכין. כן. סליחה, אור מקיף.
נכון, זה המקיף, זה
הכל. כן, ואז, על מנת שיהיה אור מקיף למלכות, איך נהיה אור מקיף למלכות, אתה זוכר? הזוהר לא תמיד חוזר על עצמו, דברים שהוא כבר אמר פעם. איך נהיה אור מקיף למלכות? על ידי המוכן של יסוד שיוצאים ממנו, אור החסדים, למלכות, ומה שנשאר הופך להיות אור מקיף. אז הוא לא יחזור להגיד לך את זה עוד פעם. אז הוא אומר ככה, בחידוש האמת נוצר רקיע בקדושה. כן? אבל פה בגלל שזה שקר, אז הוא לא נכנס אל המוכן, כי זה שקר. הוא לא יכול פנימי. אז הוא נשאר רק בחוץ. אם הוא נשאר רק בחוץ, זאת אומרת שמידת היסוד מקבלת מבחוץ. לא בפנים מוחין ואחר כך זה יוצא ממנו החוצה, אלא רק בבחינה של מייקיפ חיצוני לקליפה של בריאה. ולכן אחר כך הוא הופך להיות מה? מוחין של מלכות. כי הוא נכנס פנימה אל הקליפה. ובכן זה נקרא הערה. כי האור מקיף לא נקרא הערה. למה? כי זה בא מבחוץ. מה נקרא הערה? המוחין הפנימי. בסדר? לכן זה ההבדל בין שני הדברים. אומר הזוהר מן? כן, זה כתוב מפורש. מוזכר. לכן אומר הזוהר הקדוש, שלא רק שזה הצרה שאנחנו מקבלים מחידוש שלא אמת, בלי הקדמות, ולכן הוא אותם ששת אלפים שאנחנו מדברים, זה בחינה של שש קצוות, אלא רבותיי רק צריך לזכור, שבחטא אדם הראשון, זה מסתבך יותר, כי לפני כן היה לו לסמך מהם רק שש קצוות, שיכול היה להגיע, אבל אחר חטא אדם הראשון, נשתמו לו כל העשרה כלים כולם, כולם, ולכן כיוון דאי רקיעה דשב קיים, עכשיו היות והרקיעה זה כבר עומד וקיים, כן? זה רקיעה של הסמך מם, נפקת מיד אשת זנונים, עולה המלכות שהיא אשת זנונים, והתקפת בהאור רקיעה דשב, יוצאת מיד שהיא הבת זוג הנוקבה, אמרנו שכל דבר יש זכר ונקבה של הסמך מם, ומתחזקת בכוח של הרקיעה הזה, כי זה רקיעה של שב, רקיעה שקר, והיא חלק מהשקר, הנוק של הסמך מם, והשתתפת בי, משתתפת עם הסמך מם, כלומר עם הצד הזכרי של התומעה בבריאה של הקליפה, ומתאמה נפת וקטלה כמה אלפין ורבבן. ואז יש באמת מוות בעולם, של כמה אלפים ורבבות, למה? בשביל שעל ידי ייחוד של זכר ונוקבה, של קליפה, מתגבר הדין על בני האדם. כלומר, יש כיתרוג גדול עכשיו, ולכן יש כיתרוג גדול ונגזר דין על בני האדם בעולם הגשמי. והדבר הזה מתחילה, ועד כאשר חד ושלום יש דבר כזה, על זה נאמר הפסוק, שהקדוש ברוך הוא במקרה כזה, המלאך כבר לא, כמו שהגמרא אומרת, הוא לא מבדיל בין צדיק לרשע. אז לא עלינו שמה, השם ירחם. ולמה? כי ברגע שהאדם מזין את כוחות הטומאה, הוא גורם לעולם כולו להפוך להיות רע יותר. והיות ויש התגברות הדינים, אז באותו זמן שיש התגברות דינים, אז לא רואים כלום. יש דין, אז יש דין. ואז גם צדיקים לא עלינו נעלמים מן העולם, נפגעים. זה אומר הפסוק, והצדיק נאסף, ואין איש שם הלב. כלומר, לא מבינים מה העניין, מה קרה. זהו, זהו, הלך. אבל אנחנו רואים שאם צדיק נאסף, אז ידאג כל הקהל ידאג. כי זה סימן רע מאוד, זה אומר שהיה התגברות דינים, והצדיק הזה לקחו אותו כדי... אנחנו אומרים, הוא היחיד שיכול לחוות את השריפה הזו. לכן, צריך לזכור, שמה שאמרנו על מעלת חידושי התורה, זה לא שכל אחד יבוא ויחדש. אני יכול להגיד לכם, בדידי אבא עובדה, והרב בועד מכיר את העניין קצת יותר מקרוב, שאני ישבתי וכתבתי כמה דברים, אני פחדתי נורא, מאוד, ואני מסרתי את זה לא רק להגעות הרבה פעמים, גם מסרתי את זה לאדמור שיסתכל ויגיד ויעיר, ולא, אני פחדתי, פשוט פחדתי, אמרתי, אוי ואבוי, לך תדע מה יהיה. אתה יכול להרגיש מצוין, ואתה בראת עולמות שלמים, שרק הפך הטוב. לכן אדם צריך להיזהר גם בניגלה וגם בניסטר, שלא לו חידוש, שיחדש חידושי תורה.
זה מדובר על ניסטר.
גם אותו דבר, גם אמרנו ברקיע, כן, וגם ארץ, זה אותו דבר, גם בניגלה. כי פה מדובר על ארץ.
כאן כתוב על הניסטר.
גם על הרקיע, כאן כתוב על הניסטר, אבל זה אותו דבר בהמשך, זה אותו דבר גם על הארץ, אין הבדל. אדם צריך לדעת שהתורה היא תורת אמת. ואם אדם מחדש בה חידוש שהוא אינו על דרך האמת, אז הוא פוגם בה. ואם הוא פוגם בה, אז הוא מורר דינים. כן, הכוח של מה שהוא אומר.
הכוח של חידוש בניסטר הוא יותר
חזק, יותר קטלני. או יותר חיובי, תלוי. אם החידוש הוא על דרך האמת, אז זה משפיע שפע גדול לעולם. אם לא, לא עלינו. לכן אדם צריך מאוד להיזהר. זה שמעתי מהבעל שם טוב. סוגרים הבעל שם טוב, ובזה אנחנו נסיים. שאדם יש לו את חידוש תורה, שלא ידבר עליו שלושה חודשים. שאלתי פעם את עצמי, אז הוא מסביר את זה כמו דבר המחוסה. כן, מחוסה. אז... שאלתי את עצמי, למה שלושה חודשים? מה העניין של השלושה חודשים? אלא תבינו, מה אמרנו? שהאדם, שהוא מחדש חידושי תורה, אם בניג להם בנסתר, אתם יודעים מה זה לחכות עם חידוש שלושה חודשים? כן, זה אדם שזה בוער בעצמותיו, הוא כמעט מת. אז הוא כותב את זה. ואז הוא כותב, בסדר, תכתוב אין בעיה. אבל אל תגלה לאף אחד. מה הרעיון הזה? הרעיון הזה לתת לו זמן. להסתכל עוד פעם, לבחון, לבדוק, לשאול, לברר. עד שנו, יגידו לו זה בסדר, נו. עכשיו אתה יכול לגלות. אבל לפני כן, אל תגלה. ואם אתה חושש, עדיף שלא תאמר. לכן אמרתי, רציתי גם להגיד שאולי זה היה סיבה שאנחנו מסתכלים היום, אנחנו אומרים, נו באמת, אבל רבנו חיים ויטל. ציווה, לגנוז את כל הכתבים. אמר, לא מתאים, לא שייך, לא יודע, עדיף שלא יתגלה. ככה הוא ציווה. ויש, כותב רבי מאיר בפירוש, אני חושב, שיש פעם אחת שהוא כותב דבר אחד, וממקום אחר נשמע קצת אחרת, אבל הוא כותב שהיו שתי אופציות, שתי אפשרות להבין את זה. או שרבי חיים ויטל גנז בעצמו את כל הכתבים בבית העלמין, לפני שהוא נפטר, וסיפור אחר שאומר שהוא ציווה להכניס את הכל איתו כשקוברים אותו. אבל בעובדה עשו את זה. אם רבי חיים ויטל חשש מהדברים הללו, הדברים הללו יצאו לעולם, ומי לנו גדול וידוע כרבי חיים ויטל, אז כל שכן אנחנו, שאנחנו בקושי תלמידים, שאנחנו צריכים להיזהר, לכן לחדש זה בסדר. לחדש זה טוב, לחדש זה דבר חשוב לעולם, חשוב לאדם, חשוב לתורה, אבל כל חידוש שיש לאדם שיקח אותו לבר סמכה. בעניין שהוא חידש, שיראה, יבדוק, אם זה בהקדמות, האם זה יושב על בסיס נכון, וכמו שאמר לי אדמור, כל דבר שאתה כותב, תן לו תרעים, ככה היא אמר לי, תן לו שערים. זאת אומרת, תסמוך אותם על דברי רבותינו. תבדוק, תקן. אם מישהו אמר דבר שאתה יכול לסמוך עליו, ואתה יכול... בסדר, אז יש לך מה לסמוך. אם לא, אל תכתוב. זה לא שייך, זה לא צד האמת. ירצון שיקוים בנו, עניין של האמת. והאמת, אנחנו בחודש אדר, אז אי אפשר שלא להזכיר קצת מנעני אדר. אמת זה ראשי תיבות של שלושת המצבים שאנחנו מצווים מן התורה לגבי עמלק. א', אמחה. מ', מחו, דף, תמחה. אנחנו יודעים שאמת זה ראשי תיבות. אמחה, מחו, תמחה. שזה דעת, אנחנו יודעים שהעמלק זה דעת של הסמך א', דעת של התומה. ואם אומרים אמת, אנחנו מוחקים אותם. ודי כך שאנחנו מוחקים אותם, את הכוח הזה, אז יש כיד, כס, יא, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ואז יהיה כיסא שלם. לבוא משיח צדקנו ויגלנו במהרה בימינו. אמן ואמן. שבוע טוב. שבוע טובות. Amen.